פסוק ד', נכון? לקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. וישענו תחת העץ. אומר רש"י, יוקחנה על ידי שליח. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות לשרת את האורח. שאתה תופס יוזמה ואתה בעצמך מגיש לו את המשקט, מטפל בו, מסדר לו את המיטות וכל הדברים האלה. ולהגיד למישהו, תסדר לו את המיטה, תגיש לו כוס מים. מה עדיף? מה אתם חושבים?
שאתה בעצמך.
אצל אברהם כל תנועה היא לא מקרית. לא רק אצל אברהם, כל אחד מאיתנו. אצלנו זה נראה כמקריות. זאת אומרת, בעשייה, היחס מתבטא בעשייה. אם אתה, אמרו לך, יש לך משהו לעשות, אתה אומר, רגע, שיעשה הוא את זה, אני בסדר, אני מסכים את זה, אבל שהוא יעשה את זה, אז זה כבר מעלה או חיסרון? חיסרון הדבר הזה. זה מה שהוא אומר, רש"י אומר, יוקחנה על ידי שליח, והקדוש ברוך הוא שילם לו לבניו על ידי שליח, שנאמר, וירא משה את ידו ויך את הסלע. דהיינו, זה שיקה בסלע על ידי שליח, על ידי המתה, כן? אז ידוע התוצאה של אותה מכה, כמה משה רבנו סבל. אתה הולך על ידי שליח, משלם. אבל יש דברים שהוא עשה לא על ידי שליח. מה לא על ידי שליח? אומר כאן שפתי חכמים, אומר, ויקחה פת לחם, נתן להם הקדוש, כן, שהוא לקח בעצמו לחם, כן, נתן להם הקדוש ברוך הוא גם כן את המן בעצמו. זאת אומרת, כאן בעניין של המים, הקדוש ברוך הוא היה בעצמו יכול להשקוט אותם, אבל הוא עשה את זה על ידי השליח ועל ידי משה וכל התסבוכת. אבל כאן, שהוא בעצמו לקח את הלחם, אז ירד מן מן השמיים. וכבודו בעצמו הוריד לנו במדבר מן מהשמיים. ראינו את ההשגחה שהוא בעצמו מתערב בעניין. שכך אומר שפתי חכמים. ורחצו רגליכם כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודת כוכבים לביתו. אבל לא, שלא הקפיד, הקדים לינה לרחיצה, קודם כנסו, אחר כך תיכנסו, זאת אומרת, קודם כנסו, אחר כך תתרחצו, שנאמר ולינו ורחצו רגליכם. צריך להבין, העבודה זרה, זה שעובדים לכל מיני דברים זרים, דברים לא נכונים, זה נקרא עבודה זרה, עובדים לדבר זר. יש כל מיני סוגים של עבודה זרה. כל אחד עם העבודה הזרה שלו. הערבים, ככה הוא אומר, הערבים, נכון? מה הוא אומר כאן? ערביים, הוא קורא להם. הערביים משתחווים לאבק רגליהם. עכשיו, רגל זה החלק היותר נמוך בגוף האדם. האבק שעל הרגל זה עוד יותר חלק נמוך מהאדם. זאת אומרת, העבודה הזרה שלהם, מבחינת המציאות שלה, זה האבק של הרגליים. אבק של הרגליים זה לא חלק היותר טוב. לזה היו עובדים הערבים. יש סיפור על העניין של אבק של הרגליים, גם היום דרך אגב. אבק של הרגליים, אנחנו הולכים על אספלט ודברים כאלה, אבל מי שהולך בכפר, אז תמיד הלכלוך מתאסף על הרגליים. יש סיפור על אחד התנאים, שאימא שלו הייתה קצת, כמו שאומרים, איזה שיגעון. יש נשים כאלה שיש להם אובססיה, זה נקרא. זה אובססיה. מה הייתה האובססיה שלה, של האימא? כל פעם שהוא היה בא, התנה הזה היה בא הביתה, היא הייתה אומרת לבני, בוא תרחוץ לי, בוא אני ארחוץ לך את הרגליים. את האבק של הרגליים, נזכרתי בה. נרחוץ את האבק של הרגליים. אז הדבר בסדר, פתאום הוא מרגיש שהאימא שלו יש לה אובססיה, היא לא מוותרת לו, כל פעם היא רוצה לרחוץ לו את הרגליים על המאבק והלכלוך שברגליים. אז הוא עקב אחרה, הוא ראה שהיא לוקחת את הקערה של המים, שהיא שוטפת לו, ניגשת בחדר השני ושותה את המים האלה. שותה את המים. נבהל. האמא שלי שותה את המים המלוכלכים האלה. אז כל פעם כשהיה בית, היה מתחמק מנה. בני היקר, בוא תן לי לרחוץ לך את הרגליים. כן, רק רגע פה, שם, מתחמק, בורח. והיה פשוט מרגיז אותה, הוא אומר, להתחמק, לא נתן לה לרחוץ את הרגליים. אז מה היא עשתה, אמא? בן שלי הוא תנה, הוא חכם כזה גדול, אבל מצוות כיבוד אב ואם הוא לא מקיים. מה זה? הלכה לא פחות ויותר לסנהדרין, התלוננה על הבן שלה. אם אינני נטועה, זה הרבן גמליאל, אבל אני לא זוכר את הפרטים. מה התלוננה? הבן שלי בורח מני, לא נותן לי לרחוץ לו את הרגליים. אני מבקש ממנו לרחוץ את הרגליים, הוא כל הזמן בורח, מתחמק. מה דינו? קראו לו, תגיד, זה נכון מה שהיא מספרת, האמא, שאתה לא שומע לה? אז הוא אומר, כן, אני אגיד לכם את האמת. היא רוחצת לי את הרגליים, ועם המים מלוכלכים, היא שותה את אבק הרגליים שלי. אז מה אני יכול לה, בתור בן, להרשות לה דבר כזה? אז החכמים אומרים לה, בסנהדרין אומרים, רצונה הוא כבודה. רצונה הוא כבודה. דהיינו, אתה צריך לעשות את רצונה. זה הכבוד שלו. כן, רצונה הוא כבודה. אני יודע, סיפור נזכרתי באבק הרגליים. אבק הרגליים תרתי משמע. יש דברים שהם מקולקלים. כן, הרגליים אומרים זה הרגלים, מלשון הרגלים. יש ידיים זה מעשי, רגליים מרמזים לנו על הרגלים. יש אבק על הרגליים, יש דברים לא טובים, הרגלים לא טובים. על זה הם משתחווים. על הלכלוך הזה, על הזוהמה הזאת. משתחווים הערבים, ככה. וגם הוא אומר, מה פתאום ש... אבל מה? התורה מצווה, רצונה או כבודה, ההורים שלך אומרים לך לעשות משהו, אפילו שזה לא מצא חן בעיניך, ואפילו שזה נראה לך כדבר לא טוב, רצונה או כבודה. אז זה, נזכרתי באבק הרגליים, גם ככה.
זה ממש,
תראי סתם,
לא בהשוואה הזאת, ברור שזה מציאות ש... כנראה לא נפגש בה, כן, אבל הדברים מהסוג הזה. כי בגלל שזה מגדר הרי גם, מפן העניין של עבודה זו, וזה דבר הרי...
יא חינם, יש... תראה, יש הורים, יש כל מיני הורים בעולם, אני לא יודע אם אתה יודע. יש הורים שיש להם שיגונות. הם מבקשים לך דברים בלתי מציאותיים. דברים לא נורמליים, כמו כאן. כמו שראינו באבק הרגליים. זאת שאלה. צריך לבדוק את זה לגופו של עניין. הגמרא מספרת במסכת קידושין על רב זרע, נדמה לי, שהאימא שלו הייתה מאוד סקנה, לא כתוב בתגיל, אבל מאוד סקנה, ויום אחד היא באה והשתפשה דעתה. היא אומרת לבן שלה, תביא לי בחור, אני רוצה להתחתן איתו. בחור צעיר. מה זה אומר? בת 80, 90, את רוצה בחור צעיר? תביא לי תכשיטים, אני רוצה להתקשר. תביא לי זה, תביא לי זה, תביא לי זה. לא ידע מה לעשות. אמא אומרת, צריך לקיים, נכון? נכון או לא? מה אתה עושה ככה? אז הוא באמת היה במבוכה, לא ידע מה לעשות. הוא ברח. לאן הוא ברח? לארץ ישראל. פתאום מודיעים לו שהאימא שלו רודפת אחריו לארץ ישראל. הגמרא מספרת, אז הוא בא לרבי יוחנן, ואמר לרבי יוחנן, אימא שלי סיפרת הסיפור, והיא עכשיו באה, עוד מעט היא באה, מה אני אעשה? היא דורשת מין דרישות לא נורמליות. רבי יוחנן אומר, תדע מה, אני לא יודע מה להגיד לך, למה? כי לא היו לי הורים. כשאני נולדתי, אימא שלי נפטרה, אומר רבי יוחנן. וכשאימא שלי הייתה בהיריון, אבא שלי נפטר. אז אף פעם לא התמודדתי עם מצוות כיבוד אב ואם. אני לא יודע, ואז אומרת הגמרא, פתאום התבשר שהיא מתה בדרך. אותו אמא, נגול להבן מהליבו, שואל אותי שאלה. אני לא ראיתי אדם בלי ג'וק. מישהו ראה כמה פעם אדם בלי ג'וקים? לא, כמו במחשב, תימדי עם ג'וק. כל אחד יש לו, אנחנו לא מלאכים, כל אחד יש לו איזה שטיקים שלא נאמר ככה. אם להורים יש שטיקים, לפעמים יש להם שטיקים. אז זה הגדולה והגבורה של מצוות כיבוד אביהם. שהגמרא אומרת שאם באה ההורים ומעליבים אותך לפני כולם, וזורקים את הכסף שלך לים וכל אלה, איך להגיב? מה, לצוק עליהם בחזרה? לתקוף אותם? מה לעשות איתם? אומרת הגמרא, ועד כמה כיבוד אביהם? זה הביטוי בגמרא. עד כמה? למה דווקא מביאים בעיות מסובכות? עכשיו, אתה שואל אותי שאלה, אני לא יודע, אני צריך לבדוק את זה לגופו של עניין. כל אחד עם הדברים שלו. יש, למשל, יש ילדים עקשנים. עקשנים. אחד מהם זה אני. אז אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה מאוד פדנטית. ואני כזה שלום פרקה ידוע, לא כל כך. אז היא הייתה באה אליי, כל פעם שהייתי באה הביתה, לא נתה לי מנוחה, תכניס את החולצה. למה הנעליים לא מצוחצחות? כפתר את הכפתור עד למעלה. תסתרה, ככה לא יוצאים החוצה. עשתה לי את המן. תעזבי אותי! תרדי ממני! אני זוכר את הצעקות. מה? תני לי לחיות! כל מיני ביטויים של ילד שרוצה להיות עצמאי, והיא רוצה שאני, כמו רסארית כזאת, רוצה שאני... יהיה 100%. יום אחד חזרתי בתשובה. לא, באמת. ראיתי, כתוב, כבד את אביך ואת אמך. כתוב. אם הם אומרים לך לעבור עבירה, אסור. אז כתוב, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. אומרת, לומדים חז"ל, כיוון שגם ההורים חייבים בשמירת שבת, אז במילא, אם הם אומרים לך לחלל שבת, אתה לא חייב לשמוע עליהם. גם זה צריך לדעת איך לא לשמוע עליהם. אבל מה אמרתי בליבי? מה אמא שלי רוצה? שאני אהיה מסודר, שאני ראה ככה יפה כלפי החוץ. מה? זה לא עבירה. בא הביתה, לא אחר ועד היום. מה, למה הכפתורים שלך לא בסדר? אני מכפתר. צחצחת? מצחצח נעליים. תגיד לי, הבגדים לא מגועצים? אולי תיתן לי לגעץ את הבגדים? קחי, תגעצי. מה אם את תסרוקת? אני מסתרק. מה קרה לבן אדם הזה? זה לא אותו בן אדם. אני אתן לך דוגמה, אתה שואל אותי שאלה. לפעמים יחסים בין ילדים והורים מורכבים. לפעמים יש מתחים על רקע שזה לא מוצדק בכלל. אין לזה הצדקה. אז אתה לומד כיבוד אב ואם, אז אתה לומד, אתה לומד איך לתמרן בצורה נכונה את היחסים שמטבע הדברים יש. פער דורות, והבדלת גישות, וכל הדברים. אתה מבין, דן? לא יודע, אתה, טוב, אתה רוצה שאני אחזור על זה? אבל זה מה ש... זה התוספות במסכת קידושים, מה שאמרתי, רצונה וכבודה לגבי אמא. אבל נזכרתי באבק שברגליהם. האבק זה חלק מיותר, זה לכלוך, זה זוהמה. ורגליהם זה מלשון הרגלים והחלק הנמוך יותר שבחיים. אז הם היו משתחווים, זאת אומרת, עובדים לזוהמה הזאת, כמו בעל פאור, שהיו גם עובדים לצועה, לדברים כאלה. הם היו הערבים עובדים לדברים האלה, לזוהמה הזאת, ללכלוך הזה. אז, אבל אברהם אבינו היה לו חוש ריח לעבודה זרה. הוא יקר מאבא שלו, ידע מה זה עבודה זרה. הוא חי בין עובדי עבודה זרה. אז הוא אומר, אתם יודעים, לפני שאתם נכנסים כאן לבית, יש שם ברז, אתם רואים? חיצו טוב טוב את הרגליים, את ההרגלים שלכם, כל הזוהמה, את כל הדברים האלה, כנסו הביתה. אבל לא, שהוא לא היה כל כך... הוא ידע מה זה עבודה זרה, אמר, לא נורא, תכנסו את עבודה זרה הביתה, אני חוץ אתם במקלחת בתוך הבית, בתוך הזה, זה היה... שתי מדרגות בעבודה, זה מה שרשי כאן מרמז לנו בדברים. תחת העץ, אומר, תחת האילן. למה שפתי חכמים אומר, מה ההבדל, מה רש"י מחדש לנו כאן תחת העץ, ואנחנו לא יודע שהעץ הוא אילן. אומר שפתי חכמים, ולא תחת עץ תלוש, דהיינו תחת אילן זה דבר חי, עץ חי. תחת העץ אפשר להגיד יש שם עץ חכם עצים או משהו כזה, הוא אומר לא, תחת עץ חי, עץ חיים הם מחזיקים בה. עץ חי, עץ שעץ לא עץ יבש, לא עץ בול עץ, משהו כזה, אלא תחת עץ חי. אנחנו במשנה ד' פרק ג' בתעני. וכן עיר שיש בה דבר או מפולת. מפולת, הכוונה היא שיש שם או שאולי רעידת, תכף נראה, או רעידת אדמה, או ששם נפלה החומה או משהו כזה, ויש סכנה, סכנה של מפולת, של הבתים, של החומות. אותה עיר מתנה ומטרת. ראינו שיש בתיקון הזה שני דברים, יש העניין של תענית ויש עניין של לתקוע בשופר. וכל סביבותיה שאין להם לא דבר ולא מפולת, מתענות אבל לא מטריות. למה? כי הם לא בסכנה, אבל יכול להיות שהדבר הזה יגיע אליהם בסופו של דבר. נראה. כן, עיר שיש בה דבר ומפולת, שבתיה נופלים מחמת רעידת אדמה, הוא מביא רעידת אדמה, אותה עיר מתענה ומטרה. וכל סביבותיה מתענות ולא מטריות, כמו ביום הכיפורים שמתענים בו ואין מטריים. רבי עקיבא אומר, מטריות, בשופרנו כבר את ההבדל בין רבי עקיבא, זה כמו בראש השנה, שישה בראש השנה לא צמים או עתוקים בשופר, ולא מתענות כמו בראש השנה. ואיזהו דבר, מה ההגדרה של דבר? עיר המוציאה 500 רגלי, דהיינו יש שם 500 רגלי, הכוונה חיילים, דהיינו יש שם 500 גברים בעיר הזאת, זה מדובר עיר מינימלית, זה יישוב מינימלי, יש 500 גברים, חוץ מנשים וקטנים וזקנים, ויצאו ממנה שלושה מיתים בשלושה ימים זה אחר זה. כל יום לוויה, שלושה ימים רצוף לוויה. הרי זה דבר, אנחנו קוראים דבר למחלה שמדאגנזים אותה, אבל כמו הוא אומר, אם יש מציאות במקום שכל יום מת אחד, כל יום מת אחד, ששנינו לאל שאותה עיר מתענה ומטרעת אליו. אבל פחות מכאן, שיצאו מן השני מתים בשלושה ימים, או שלושה מתים בשני ימים, לא יום אחרי יום, אין זה דבר, אלא זה מקרה בלבד. וכן, כאן הדבר הוא לא מחלה נגיפית או משהו כזה, אלא כאן, אם יש באמת מתים. אני זוכר בשכונה כאן, בקריית משה, היה, מתו אחד אחרי השני אנשים, ממחלות, מתאונות, מכל מיני דברים משונים. אז הרב מרדכי אליהו שליטא, שהשם יש לנו רפואה שלמה, ביקש לעשות תיקון. מה היה התיקון? התאספו בבית הכנסת, אם אינני טועה בישראל הצעיר, נקודה לפני הרבה שנים, ואמרו תהילים, ואמרו דברי כיבושין, ולא התענו, אבל אם בשכונה שאתה נמצא, או ביישוב שאתה נמצא בה, יש מת אחרי מת אחרי מת, זה לא מקרה. יש כאן איזה מידת הדין על המקום הזה. אז כמו כל דבר, כשיש מידת הדין, צריך רחמים. איך עושים רחמים? אז זה תעני, זה תקיעה בשופר, או דברי כיבושין, דברים שכובשים את הלב, לעורר את הציבור לתשובה, דברים כאלה. אז זה המשנה, זה המקור במשנה בדבר. שאם יש מציאות כזאת, צריך לא להיות פסים להגיד, אנחנו צריכים רמז כאילו מאלוקים, תקנו משהו, יש משהו מקולקל כאן ביישוב הזה או בחברה הזאת. כן. אז הוא אומר, זהו, אומר, מה ההבדל בין מקריות ואי מקריות? כן. אם מקריות, הוא אומר, זה הרציפות הזאת, אחת, שתיים, שלוש, והחזקה. אבל מה, שלושה מתים בשני ימים, זה לא רצוף. זה שני בסדר. רק אחרי שלוש פעמים יש חזקה כזאת. אבל הוא אומר, זה קשור לזמן, לא רק לאמיתים. זה קשור לזמן. כי אם זה יומיים, בסך הכל שלושה מתים, עדיין אין כאן את השלושה. אנחנו בסעיף י"ח בדף קס"ו. אנחנו מדברים על הנשמה הישראלית והקשר לתחייה של עם ישראל. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל. דיין, צריך להבין, אדם שחי בגלות, יש לו נשמה או לא? מה אתם אומרים? כן, אבל זה נשמה פרטית. נשמה פרטית. אדם שבא לארץ ישראל, מתחלפת לו הנשמה. מנפיקים לו, ככה אומר במגן אברהם, מנפיקים לו בלילה הראשון שהוא ישן, לוקחים לו את הנשמה הגלותית שלו, נותנים לו נשמה כללית. למה המשל דומה? רק שתבין, להמחיש הרעיון. אדם מתגייס לצהל. באותו רגע שהוא מתגייס לצהל, מה הוא? הוא אדם פרטי או אדם כללי? להפך לאדם כללי. לפני צהל, הוא עושה מה שבא לו. אחרי שהוא מתגייס לצהל, דבר ראשון בתירונות, מה אומרים לו? אדוני, זהו, יש כאן משמעת. אתה חלק ממשהו. מחלק צבא הגנה לישראל. יש פקודות מטכ"ל. יש כאן מחויבות, משמעת, לעשות ככה וככה. הוא עובר ממצב של פרטיות למצב של כלליות. אותו דבר גם כאן אומר. יהודי שבא לארץ ישראל, עצם העובדה שאתה חי בארץ ישראל, מקבל תעודת זהות, אפילו לא מקבל תעודת זהות. נהפכת מאדם פרטי, נשמתך הפרטית נהפכת לנשמה כללית. אתה גוי אחד בארץ. אתה חלק מהאחד הזה, חלק מהרקמה הכוללת. בין שאתה מסכים לזה, ובין שאתה לא מסכים לזה, פתאום אתה בסירה אחת עם כל עם ישראל, בתוך ארץ ישראל. אז הנשמה הכללית מתגלה כאן. זה מה שהוא אומר. תזוז טיפה לשם. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, כי אם בארץ ישראל. ותכף כשבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של נשמה הכללית הנכנסת לתוכו, ותוכן עליון זה פועל את פעולתו, בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, בין שהוא מודע לזה, בין כשבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו, הוא אומר, לא, מה פתאום, אני אדם פרטי, לא מעניין אותי לא מדינה ולא האומה ולא שום דבר. זה לא יעזור לו. נכנסת לארץ ישראל, החליפו לך את הנשמה, והפכת לאדם כללי. מדרגה, זה מה שהדוגמה. אנחנו מתפללים, אנחנו לומדים תורה, מניחים תפילים, שורים שבת. מה ההבדל בין אדם גלותי ואדם בארץ? בגלות המניח תפילים של עצמך, שלא תשכח להניח כשתגיע לארץ ישראל. בארץ ישראל הנחת תפילים של כל עם ישראל. המעשה שאתה עושה הוא כבר לא מעשה פרטי, למרות שאתה נדמה לך שזה מעשה פרטי. בארץ ישראל אתה מאבד את האדמה, זה לא האדמה, זה כבר אתה, עבודת האדמה זה עניין לאומי, זה כבר לא עניין פרטי. זה לא משנה על המודעות שלך שאתה עושה זה בשביל כסף או דברים כאלה. כל פעולה שאתה עושה בארץ ישראל היא נהפכת לדבר כללי. כל מצווה, כל דבר, אתה חלק מרקמה ומערכת, נאמר, אחת. בגלות עם אחד מפוזר ומפורד בין הגויים. פיזור ופירוד, זה המציאות הגלותית. אמנם, הבדל גדול יש בזה בין ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית, שכל שיהיה רצונו יותר חזק של הפרט, להיכלל בנשמה הכללית, כל תאיר בו באור קודשה. כמה שאתה קולט שאתה נהפך לאדם כללי, אז ההכרה הזאת, המודעות הזאת, מהירה את נשמתך. וכל מה שיכיר יותר את ערכה ואת גדריה של הנשמה הכללית, לפי אותה המידה תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות הקודש. מכאן אורות הקודש של ספר של הרב זקן. עשירי גוונים להרבות לו עצמה וחדווה, גדולה ותפארת. כן, אנחנו כאן בארץ אנשים כלליים. אנחנו כבר חלק, זה כמו בגוף האדם, כל תא בגוף האדם הוא חלק מהכלל, מכל הגוף כולו. ולא חס ושלום מציאות של הגלות, שאנחנו משולים בגלות למתים. הגדרה של מת, שהוא של פירוד, הגוף מתפרק, הנשמה יוצא, הכל, אין חיבור, אין קשר בין דבר לדבר. אלמא דה פירודה כזה, כן. וכאן, בארץ ישראל, זה אלמא דה ייחודה. הכל מתאחד כאן. לא משנה. ברגע יש בלוד, יש שדה תעופה חדש. על יד יש המחסן של נשמות. תשים לב, בית כזה גדול. אז ברגע שבא מישהו במטוס, נוחת כאן בלוד, מיד יש פקידים כאלה, אומרים, תן את הנשמה שלך, נשים אותה שם בנשמה, אוצר הנשמות הגלותיות. קיבלת נשמה כללית פתאום. הבאבא, כאן זה חוק ולא יעבור. תן את הפספורט שלך, עושים לו חותם כללי. הוא נהפך לאדם כללי. זה מה שהרב אומר. הוא אומר את זה דרך אגב, כמו שאמרתי, זה דברי בעל החסד לאברהם, הוא אומר את אותו רעיון, כן. זה בסיפור בפני עצמו, כן.
אבל אני הבנתי, אני שמעתי פעם, אם בן אדם יש כוונה,
יש, ודאי, זה משפיע.
זה עולה משהו,
זה משפיע, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. איך אמר בן גוריון פעם? אני מעדיף ניטורי קרתא בירושלים מאשר ציוניסט בצ'יקגו. מה, הוא למד אורות הקודש, אורות... אבל בן גוריון היה לו הבנה, הוא אומר, כל יהודי בארץ ישראל זה... הכוונה היא לא הולכת לאיבוד. יש סיכוי שיעלה לארץ. אבל זה שאתה בא ואתה אומר, אני ציוני, 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 ואני אוהב את הארץ וכל הדברים האלה. ואתה לא עלה לארץ, זה חיסרון.
תמיד מדברים על מדרגות, אבל פה מדברים על שחור ולבן, קצת...
כן, זה בדיוק מה שהוא אומר. יש הבדל. נניח אתה מתגר, אתה מאוד משתוקק להניח תפילין, אבל לא מניח אף פעם תפילין. יום אחד אתה מניח תפילין. קרה משהו? מפח. אתה עובר מאידאה למעשה. אתה אומר לארץ, זה שעם ישראל משתוקק לארץ, זה טוב מאוד, צריך להרבות בהשתוקקות וכל הדברים האלה. אבל כל זמן שאתה בגלות, אתה, איך אומרים, מציאות של פרטיות. יש בארות תורה, ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת הגלות. יש שם פרק שלם בדבר הזה. תסתכלו על זה פעם. אז הוא אומר בדיוק את אותו רעיון, אומר, כל מצווה שאדם עושה, ולימוד תורה, וכל דבר שהוא עושה בארץ, זה דבר כללי. כל דבר שהוא עושה בגלות, זה עניין פרטי. זה ההבדל של בין תורת ארץ ישראל לתורת הגלות. והחידוש הוא אומר, אפילו שאתה לא מודע לזה. כי היום יש כאלה גלות, בתפיסה גלותית, אין להם תפיסה ממלכתית או משהו כזה. הם מקיימים מצוות רב, אבל בלי מדינת ישראל, בלי זה. גם זה נהפך לכללי, כי אתה חי בארץ. אתה לא מודע, זה מה שהרב אומר, אפילו אתה לא מודע לדבר הזה. מעלת ארץ ישראל היא כזאת שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, ואוויר עד ארץ ישראל מגלה את הכללות, מה שנקרא. דבר הכללי. וזה על ידי עצם העובדה שאדם חי כאן במקום הזה. כמובן, מי שמודע לזה, אז ודאי שנשמתו מוארת.